ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, ואיתי אסף ארטל, שהוא באמת ירחיב ויספר על עצמו, והיום הפרק יהיה על לנהל קהילה במציאות משותפת, ואנחנו באמת נגדיר את המונחים המוזרים האלה. אבל קודם כל, אסף, אתה מוזמן להציג את עצמך.
שלום, ענווה, שלום לכולם. קוראים לי אסף, ארטל, במקור זה ארטל. נולדתי בקיבוץ ניר דוד, ושם זה עדיין ארטל. אני חבר קיבוץ גברם, אנחנו גרים בגברם 25 שנה בערך. יש לי נשוי, שלושה ילדים. הבת הגדולה שלי כבר במילואים, והבת האמצעית בסדיר, והבן הקטן בשנת שירות ועוד מעט התגייס. אני ב-20 שנה האחרונות עובד בתפקיד של מנהל קהילה, בקיבוצים, אבל לפעמים זה קיבוץ, קהילה, לפעמים זה אגודת מתיישבים, לפעמים זה ועד מקומי, כל הווריאציות האלה, אבל בעיקר בקיבוצי עוטף עזה.
אז מי שלא יודע, קיבוץ גברם הוא בחופש קלון? במצע אזורית חוף אשקלון, וכמה קילומטרים אתם פחות או יותר?
יש על זה ויכוח, בגדול זה 6 קילומטר מרצועת עזה, זאת אומרת, בכללים של עוטף עזה, אנחנו נכללים בעוטף עזה, יש אומרים שבגלל המיקום שהוא ממש ככה בין סדרות לאשקלון, אז אף אחד לא מסתכל לכיוון, כי באמת מספר האזעקות הוא נמוך, נפילות בודדות. אבל אני תמיד אומר, בגלל שאנחנו נמצאים בפינה הזאת הצפונית ומרוחקת מעזה, אז מכל יישובי עוטף עזה אנחנו הכי קרובים לסוריה.
הבנתי. אז באמת כמו שאמרתי בהתחלה, היום הפרק שלנו על בעצם לנהל קהילה במציאות משותפת, ואני שנייה אגדיר מה זה מציאות משותפת. לקחתי את זה מתוך מאמר של לינאר פרדס, שלדעתי גם דוקטור, היא ממליצה מאוד לחפש אותה בגוגל. ובעצם מציאות משותפת זה אירוע קולקטיבי עם פוטנציאל לטראומה קהילתית. הוא מתקיים בכאן ועכשיו, הוא לא הסתיים, והמטפל והמטופל משתליחים לקהילה שנחשפת. אז הרבה פעמים בקורסים או בהדרכות שאני מקיימת, אז אני מכניסה את ההגדרה הזאת, מתוך בעצם ראייה שאתה לא חייבים להיות מטפל ומטופל, כי זה מעולם הפסיכולוגיה, אבל זה בעצם כל בן אדם שעובד עם קהילה, או יש לו איזשהו תפקיד, שבו הוא חווה את אותה מציאות, כי בעצם למציאות המשותפת הזאת, יש לה המון אתגרים, אבל גם יש לה המון הזדמנויות, ובעצם הגענו לדבר כאן קצת על האתגרים וההזדמנויות האלה.
אבל זה צריך להיות מישהו שהוא בעל תפקיד, או שבעצם לכל אחד בקהילה, או במרחב המשותף הזה, יש איזשהו תפקיד? זה דווקא מישהו שהוא נושא בתפקיד רשמי?
בסוף, ברור שלכולן, זה יהיה הטראומה הקולקטיבית. כאילו, אם אני לא בעלה תפקיד, אז זה משהו משותף כזה. אבל כשאני נושא תפקיד, אז כבעלי תפקיד, הרבה פעמים, אם לא ניקח את זה למקום של טראומה קולקטיבית, נכון? צריך לעשות את ההפרדה, נכון? לא להיכנס לתוך עולמות הקהילה שאנחנו עובדים איתם, להיות מסוגלים, להיות באיזשהו ניתוק מהחוויה שלהם, כדי לעזור לנהל, להוביל, להחזיק את התהליכים שאנחנו רוצים לעשות, ולייצר תהליכים בריאים. אבל לפעמים, בעצם, כשאנחנו בעלי תפקידים, כשחווים את אותה מציאות, אז בעצם יש איזשהו מקום שנכנס של טשטוש גבולות. לפעמים יש איזושהי השלכה מאוד גדולה, או העתקה אפילו, אוקיי? אם אני מרגישה, סתם אני אומרת, לא בטוחה באזור הזה, וגם הקהילה מרגישה לא בטוחה באזור הזה, אבל התפקיד שלי מוגדר לסייע לחזור, איך מתוך המקומות שיש לי את אותה תחושה, אני יכולה לסייע בתהליך הזה. או בחיבור הקהילתי, אם לי יש כעס מאוד גדול על המערכות, והתפקיד שלי הוא לחבר למערכות, איך אני יכולה לייצר את החיבור הזה אם אני חיה את אותה מציאות?
למה את מדגישה על בעלי תפקידים? כי אני בתור בעל תפקיד באיזשהו מרחב משותף, יש לי אחריות, לקחתי על עצמי אחריות, יש לי מחויבות, קיבלתי בעצם מאותם...
נכון, אבל במציאות...
מאותה קהילה איזשהו
נכון,
מנדט.
נכון, אבל כשיש לנו את המציאות המשותפת, אז לפעמים כבעלי תפקידים, גם יש זליגה בין האישי למקצועי, אוקיי? הקהילה מעלה משהו, וזה פוגש אותי במקומות שלי. וקשה לי לעבוד עם הקהילה על המקומות האלה, כי אצלים עוד לא פתורים, כאילו בתוך המקום הזה. או לדוגמה, דברים שמעלים, אם אני עם איזושהי תחושה גם של הטראומה הקולקטיבית הזאת, הם יכולים לייצר בי חרדה ותחושות סומטיות יותר גדולות ממה שהייתי מצליחה להחזיק את הדבר הזה לפני זה. או צרכים מתנגשים, אוקיי? כאילו לדאוג למשפחה, לעצמי וכולי, כשיש כאן משבר מאוד גדול שלי כבעל תפקיד.
לגמרי.
נכון? זה יכול להתחיל לייצר איזושהי אימנעות ודריכות, כאילו, שזה מתסמיני הרבה פעמים הטראומה, נכון? דריכות ואימנעות. בעצם העבודה שלי בתוך המרחב.
לגמרי, זה בדיוק מה שאני חוויתי אצלי מצד אחד הבית הפרטי, שהוא גם בעוטף עזה וגם הוא היה מותקף, אבל הייתי צריך לעזוב אותו ולהתנצל וללכת לממש את האחריות שלי ואת התפקיד שלי במקהילת כיסופים, שאחר כך אחד היה במלון בים המלח, והמשפחה שלי במלון בקיסריה. כן, ואיפה אני צריך להיות, איפה יותר נכון לי להיות, ובגלל המרחק הזה יכולת תגובה היא מאוד מאוד קשה, והשעות העבודה והעומס פגעו ביכולת תקשורת, ובמלא מלא, מלא דברים מהסוג שרק אמרת. ככה במשפט אחד.
אז איך התמודדת עם זה בעצם?
השביעי לאוקטובר תפס אותי בבית, בגינה, מוקדם בבוקר, כמו שאני אוהב לעשות, וכשהזקות התחילו עם הצבע האדום הראשון, כולם אצלנו בבית התעוררו, כולם היו בבית, במקרה, כולם היו בבית, כולל הבת זוג של הבן שלי, שהיא מבארי, ו... אח שלה היה חטוף, התברר לנו רק למחרת בבוקר, היא לא הייתה תקשורת, והבת האמצעית שמשרתת בסדיר, שהיחידה שלה הייתה בקרם שלום, ולא הרבה נשארו ממנה, גם זה התברר רק למחרת בבוקר, אבל רצנו לממד, כולם התעוררו ורצו לממד, כי אנחנו מתורגלים, כי אנחנו גרים שם, אני לקחתי איתי את המכשיר קשר הקטן שיש לי, שהוא של כל... הכיתות כוננות באזור והרבשצים, ומהר מאוד הבנו מה קורה באזור הקטן שלנו, הבנו מה קורה בנתיב העשרה, עם הגלשנים שנחתו, ואת הבלגן שהוא הוא כנראה אזורי, אבל לא הבנו עד כמה רחוק ועד כמה עמוק זה הגיע. ואז אחרי חצי שעה או שעה, תוך כדי כל האזעקות וכל הסירנות, אני יצאתי החוצה, והתחלתי לייצר את התקשורת עם כיסופים, שהייתה ממש ממש גרועה, כי לא היה חשמל ולא היה סלולר, אז קצת השתמשתי במכשיר קשר, וקצת עם הוואטסאפ, וקצת כן מדי פעם עלה איזשהו, היה אפשר לתפוס איזה קו, ומצאתי את עצמי מין נקודת צנטר כזאת, בין מי שתפקד בכיתת כוננות בשטח, לבין החמל, חמל כיסופים, שזה של הגדוד שנמצא, בכניסה לקיבוץ, לבין חמל המועצה וחמל של האוגדה, וכל הזמן דרך הקבוצות וואטסאפ, שמדי פעם, כשהיה גל כזה של וי-פיי או סלולר או משהו כזה, אז הצליחו להעביר הודעות, ולהכווין את הכוחות בשטח, ולהכוויר את המ"פ של גולני, גדוד 51, שינסה לחבור, לחבר'ה של הכיתת כוננות, שזה ניסיון שהתחיל בשבע בבוקר, והסתיים רק מתישהו לקראת ערב, הם הצליחו לחבור, כשכבר היו עשרות גופות, גם של אנשינו, גם של חיילים וגם של מחבלים, פוזרות בכל הקיבוץ, ולהיות בקשר עם שרון, שהייתה ראש צחי, אבל הייתה סגורה וכלואה בממד, והתחילה לנהל משם את התהליך של הפינוי, פשוט לעבור מבית לבית ולמשוך את האנשים, דרך הדלת או דרך החלון, או לפעמים גם דרך הקיר, להוציא את האנשים לרכב הממוגן ולחלץ אותם אחורה לכיוון צומת טורים, ומשם להוריד אותם למלון, שאז עוד לא ידענו אפילו איזה. וכל זה תוך כדי זה שגם אצלי בבית מתחילות להגיע השמועות וההודעות, וצריך להגן גם על הקיבוץ שלנו ועל הבית, ואני גם בקיבוץ שלי ראש צחי, ואני הבנתי שאני לא יוכל לממש את האחריות שלי כאן, והעברתי, אנחנו ברשות משותפת, אני ועוד מישהי על צחי, אז הבהרתי לה שהפעם זה שלה, כי אני צריך להתפנות, ולהיות בעיקר עם כיסופים, וזהו, ואני זוכר ממש את הדרך הזאת, הפעם הראשונה שירדתי למלון, בים המלח, והפגישה הראשונה עם הרסיסי קהילה שהייתה שם, להתחיל לאסוף אותם, ולנסות לאסוף אותם, אני לא חושב שהצלחנו עד היום. וההתמודדות עם הבלגן במלון, ועם החדר אוכל, ועם החדרים, ועם הזיהוי של גופות, ועם לוויות, והודעות, ולנסות לגייס איזו עובדת סוציאלית שתעזור לי, לי ולשרון, לעבור משפחה-משפחה ולהודיע להם. כי אנחנו החלטנו, אני החלטתי, שאני לא מחכה לאף גוף רשמי שיבוא ויודיע. מי שאני יודע בוודאות שנפל, אז אנחנו נפגשנו עם המשפחה שלו, גם בשלוש בבוקר, בלילה הראשון, ואמרנו להם מה שאנחנו יודעים, ואני חושב שזה היה דבר נכון לעשות. ואחרי שאתה נפגש עם משפחה כזאת ומספר לה מה שאתה יודע, אז אתה גם מרים טלפון הביתה ואתה צריך לשמוע מה קורה אצלך בבית, וזה זה ברור שזה שני עולמות שונים, וגם למצוא רגע טלפון, זמן להרים טלפון לאמא ולדבר איתה, ואין לה שום מושג מה קורה, והיא מתעסקת לשאול אותך כל מיני שאלות ש... אז אני זוכר, הבנתי פעם ראשונה שלעולם לא נצליח לגשר על הפער הזה, וגם הבנתי כמה נמוך זה ים המלח, וכמה רחוק אנחנו נמצאים, כמה רחוק דחפו אותנו, כמה רחוק ברחנו, ושלדעתי בחיים לא נצליח לגשר על הפער הזה עם מי שלא היה שם. אני גם זוכר, באחת השיחות קהילה הראשונות שקיימנו, ומאוד הקפדנו לעשות רוטינה כזאת של שיחות קהילה קבועות, למרות שזה היה מאוד מאוד קשה, ולפעמים גם מאוד מאוד הפך להיות גם שיח לא תמיד היה נעים. אבל שמישהי שם קמה ואמרה באמת את הביטוי הזה, שאחר כך הפך להיות מאוד מאוד שגור, שמי שלא היה בממד והחזיק את הידית לעולם לא יבין, כמה פתאום הרגשתי, כאילו איך הביטוי הזה פוגע, כאילו חטפתי אותו בפרצוף. כי ממש הרגשתי את זה, שאני מדבר עם אנשים שלא היו שם, ו... לא גרים באזור הזה בכלל, ולעולם לא יבינו באמת את התחושות ואת השיקול דעת שאנחנו עוסקים, ואת צורת קבלת ההחלטות שפתאום נדחפנו אליה, שהיא שונה לגמרי ממה שהיה לנו לפני זה, צורת עבודה, צורת חשיבה אחרת לגמרי, כאילו מאותו בוקר.
אז אני חושבת שאתה מכניס כאן, אם אמרנו שיש באמת הרבה אתגרים לנושא של המציאות המשותפת הזאת, אז בעצם אני חושבת שהזכרת כזה באבחה אמנם, אבל את אחת ההזדמנויות, כאילו היכולת לייצר אמפתיה, והיכולת שהקהילה, או במקרה של טיפול המטופל, היכולת להתחבר אליו, ושהוא ירגיש, או שהיא תרגיש, או שהקהילה תרגיש, שהיא מדברת עם מישהו שיכול להבין את מה שקרה כאן, כי בפרק שהקלטנו, עם מי שזוכר, על הטראומה קולקטיבית, אחד הדברים שמאפיינים טראומה מורכבת וקולקטיבית היא שאין לה מילים. אי אפשר לתאר אותה. וכאן אומנם אותה אישה שתיארת, הצליחה לתאר שהחזיקה את הממד, אבל היא לעולם לא תחשוב שאין לה אמונה שמי ששומע יבין את מה שקורה, אבל היא יודעת שאתה כמנהל קהילה שעבר מציאות דומה, יכול להבין את החוויה הזאת ולהתחבר אליה לעומת איזשהו ניתוק שאנחנו יכולים להרגיש אולי מהמערכות הפורמליות שמגיעות, או משרדים כאלה ואחרים, שהם לא חוו את הפחד מוות הראשוני הזה.
נכון, היא באמת במשפט אחד, אני לא יודע אם היא המציאה אותו, שהוא כבר היה, היא אספה אותו כבר ממישהו אחר, אבל במשפט אחד היא הגדירה אותנו, את כל מי שהיה שם, וכל מי שהגדירה את המרחב המשותף הזה. באמת, במשפט אחד, ווואלה, זה עשה לי, כאילו, בתוך המרחב הזה, זה ממש הקל. כי זהו, לא צריך, אתה לא צריך להתאמץ יותר להסביר, אתה לא צריך, אנחנו נבין אחד את השני. מי שבא מבחוץ אולי לא, אבל אחד את השני אנחנו נבין.
ואז זה באמת נותן אולי אפילו הזדמנות לייצר את העבודה המשותפת הזאת ביחד. כי אני לא צריכה להסביר הכל מחדש וכל מה שקרה, ואנחנו מגיעים איזושהי נקודת מוצא אותה אחת, ואני יודעת שאתה תבין אותי, ואני יודעת שאני אבין אותך, ומכאן אפשר אולי לעבוד הלאה, לנסות לראות איך מתרפים, איך מתמודדים, איך מאבדים, איך מתחילים לייצר מנגנון מסוים בהתחשב בכל מה שקרה.
זה נכון, אבל זה לא, אני לא בטוח עד כמה, אבל אני באותו רגע הרגשתי כמו בפלמח שמדברים על הרעות. זהו, יש לנו את זה. אנחנו שם, אנחנו שותפי, יש לנו שותפות גורל, ואת יכולה לסמוך עליי ואני יכול לסמוך עלייך, שבמכנה המשותף הזה אנחנו נהיה ביחד. בערך באותו זמן של השיחה הזאת, חוץ שזה גם בשלות של תהליך, כאילו זה תחילתם של תהליכים, של התמודדות, אבל גם הבנו באמת, בקהילה כזאת קיבוצית, שיש בה, היא רב דורית, יש בה גם לא רק חברי קיבוץ, גם תושבים וגם בני משק, ואולי גם אורחים, שבמקרה או לא במקרה היו, נכחו בשבת בבוקר, בשביל לאוקטובר, ואולי בעולם הזה של קיבוץ אחר או נורמלי, יש להם זכויות אחרות או היעדר זכויות, או, הרי יש כל מיני מעמדות בקיבוץ, אין מה לעשות, אבל סביב האירוע הזה של השביעי לאוקטובר בבוקר, אנחנו כבר לא מדברים שיח של זכויות, אנחנו מדברים שיח של זהות גורל, וכולם, אני למשל הבנתי, שזהו, זה שפה חדשה לגמרי. לגמרי, וצריך, זה לוקח זמן.
ואז מה התהליך שבעצם עברתם עם הקהילה? רק נגיד שהיום אתה כבר,
אני סיימתי לעבוד בכיסופים, אני כן מתעסק תמיד אמשיך ואתעסק בנושא של קהילות, כי זה חשוב לי ואני מאמין בקהילה, בכוחה של קהילה, אז אני כבר לא עובד בכיסופים, אבל עשינו תהליך מאוד 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 ארוך, שהוא גם היה לו חלקים פיזיים. נחתנו בהתחלה במלון אחד בים המלח, ואחרי שלושה שבועות עברנו, אז זה עוד פעם טרף את הקלפים, וההתמודדות התחילה מההתחלה, ועוד פעם נכנסו כל מיני קשיים, וכעסים צפו עוד פעם, אז גם לזה הייתה משמעות, ורק אחרי שעברנו, אני חושב, התחיל באמת ההתמודדות האמיתית, אז זה היה בערך אחרי שלושה שבועות, שבוא נזכר רגע, גם אחרי שלושה שבועות, עוד לא גמרנו לקבור את כולם, ואפילו עוד היו לנו, תהליך הזיהוי עוד לא הסתיים, אבל בקהילת כיסופים, היו 18 חללים, כולל 6 תאילנדים, ועוד, יש לנו עדיין נעדר אחד עד היום.
אני זוכרת שהגעתי למלון, כאילו יצא להיות שם כמה פעמים, אני לא יודעת אם זאת המילה הנכונה, אבל אני אשתמש בה, היה שם משהו מאוד מרגש, בקיר לזכר החללים, שהם שמו שם גם את כל התאילנדים שנהרגו.
נכון.
וזה ממש שראה את הזהות המשותפת והגורל המשותף שהם מרגישים ש, ואני זוכרת שאמרתי שמשהו ועד מישהו אמר, מה זאת אומרת? הם כאילו עובדים אצלנו כבר 17-20 שנה, הם חלק מהקיבוץ.
ביום ה-30 באמת עשינו טקס על הדשא של המלון, והזמנו את כל המשפחות כמובן וזה, וכמובן ציינו גם את כל התאילנדים ואת כל השמות המדויקים שלהם, ואני אגיד לך משהו, התאילנדים באמת, הם חלק מאיתנו, הם חלק מהקהילה, יש שם באמת כמה, אני לא זוכר בדיוק כמה, שכבר עובדים הרבה שנים בקיבוץ, והם ותיקים, ואני אגיד לך שאפילו בסיטואציה אחרת, שהיה לנו איזשהו דיון על, על בונוסים ותגמולים לעובדים, אז לקחנו גם אותם בחשבון.
אז נראה לי אתה מדבר כאן גם על משהו שמייצר איזשהו חוסן משותף, כאילו גם שלך עם הקהילה, גם של אנשים, דיברת על מי שאולי הוא לא היה חבר, ואיך הוא נכנס, והתאילנדים, אז נוצר איזושהי שפה משותפת ואיזושהי קהילתיות שונה, כן? זה לא מה שהיה, שמייצרת איזשהו חוסן משותף לאנשים שחוו את אותה חוויה ש... שיש להם בעצם את המציאות המשותפת הזאת.
לגמרי, כאילו, לי היה ברור, וזאת השפה שאני דיברתי בה, שכל מי שנמצא איתנו במחנה הזה, במסע הזה שנדחפנו אליו, הוא שווה זכויות באותו רגע, אין קשר, אם הוא יתקבל לחברות, לא יתקבל לחברות, אם הוא רק הזכיר דירה, או אם הוא קנה דירה, זה לא משנה. במסע הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, כולנו ביחד, וזה באמת, השפה הזאת עברה, התקבלה גם בקלות, אבל גם
בצורה רחבה.
בצורה רחבה, אף אחד לא אתגר את התפיסה הזו. ונכון, זה מתחבר לאותה אמירה מקודם עם הידית של הממד, ושכולנו אותו דבר. אז הנה, אז זה כולנו אותו דבר, ואנחנו מרחיבים את זה גם למי שגם אם הוא לא במקרה, לא חבר קיבוץ.
ובתוך התהליך הזה גילית כוחות חדשים בעצמך, או כוחות שהתחברו לך פתאום עם הקהילה?
אז קודם כל גיליתי המון אנשים שהפרדיגמות שהיו לי כלפיהם בראש, אחרות, התגלו כאחרות לגמרי, אבל זה לשני הכיוונים. מן הסתם, אתה בא לעבוד בקיבוץ, אתה נפגש עם עם ההנהלה או עם המקומיים, ומתחילים להגיד לך, כן, זה ככה וזה ככה, והוא כבר פרדיגמות הרגילות שקיימות בכל קהילה. אז אתה חי איתם, ואתה במצב הנורמלי, זה לא הדבר הכי דחוף לאתגר את הפרדיגמות האלה, אבל הנה, נוצר מצב, אני באמת אומר, דווקא אנשים שהיו לי כלפיהם תפיסת עולם, מסוג מסוים, התגלו אחרת. וכמו שאמרתי, לשני הכיוונים. אם היה מישהו שהיה בשוליים, לא מעורב, לא אכפתניק, פתאום מצאנו אותו מתחת לאלונקה. לוקח אחריות, לוקח על עצמו משימות, מבצע אותם, שותף לעשייה, ואפילו נהנה מזה. ומצד שני, כל מיני כוכבים שתמיד היו בלב הקהילה וראית אותם בכל מקום, אז לא בקטע ביקורתי, זה מובן מאליו, זה יכול לקרות בסיטואציה כזאת, נעלמו. חלקם עד היום, וחלקם לקח להם זמן להתאושש ולחזור למקום שלהם, כי כשזה טבוע בך, זה כנראה מתישהו זה צץ. אבל כן, בהחלט גילינו כוחות חדשים, וזיהינו את ה... עסקנו בלחפש את ההזדמנויות האלה, לגבי אני עצמי, כן, גם עצם האמירה הזאת שאני שמה אחורה את כל התפיסות עולם הניהוליות, הקהילתיות שהיו לי לפני זה, שמישהו חבר קיבוץ יש לו זכויות, ומי שהוא לא חבר קיבוץ הוא סוג אחר של ישות בתוך הקהילה שלי, לשנות את הדבר הזה ככה בין לילה, זה לא דבר פשוט, אבל אני הייתי גאה ביכולת לעשות את זה עם הקהילה הזאת. אני יודע שלא בכל הקהילות זה קרה, או לא בצורה כזאת החלטית. גם החלטתי, היה לי ברור שזה מציאות מטורפת של קבלת החלטות בעזויה, בקצבים אדירים, בכמויות, ואתה יודע שאתה בטח תקבל, חלק מההחלטות שתקבל הן מוטעות או לא נכונות, אבל צריך לקבל אותן. ניסיתי תמיד להשתדל לקבל החלטות לפי הנקודה החלשה ביותר בקהילה ולא לפי מי שדווקא צועק. אני הרגשתי שדי הצלחנו בזה, אני חושב.
אז אתה מתאר אפילו תהליך ממש של צמיחה מקצועית, כאילו, מתוך המקום הזה.
אין ספק, כאילו, זה חוויה ברמה המקצועית ניהולית, כאילו, תקרא לזה הזדמנות, למי יש הזדמנות כזאת להתנהל ברמה כזאת, ברמת קיצון כזאת ניהולית. אני זוכר שיצא לי לדבר על זה קצת עם קולגות, כי הזדמנות שלנו, הזדמנויות מפגש שלנו בפורום של מנהלי הקהילות, היו
זעומות.
זעומות מדי עד היום דרך אגב, אבל כשכבר כן יצא לנו, אז כולנו ראינו את ההשתנות ואת ההתפתחות, ומנהל קהילה בקיבוץ, בעוטף עזה, שחווה את האירוע הזה, הוא, וששרד אותו מקצועית, הוא בעיניי הוא יהיה לנצח מעולה ברמות שאי אפשר לתאר אותם בכלל. כאילו רק על זה מגיע לו פרס ישראל. זה אנשים שסחבו על הכתפיים שלהם קהילות 200, 300, 400 אלף איש ברגעים הכי חשוכים והכי קשים שלהם, והרבה פעמים לבד, לבד. אין דברים כאלה.
אז אתה מדבר כאן גם באמת על איזושהי תחושת מסוגלות מאוד גדולה ש... צומחת מתוך המקומות של השבר, של המציאות הטראומטית, שחייבים להתחיל לסגל את הכלים החדשים, את היכולת מסוגלות לגלות בעצמי פתאום, שאני מסוגלת לשבור פרדיגמות, שאני מסוגלת לחשוב אחרת, לעשות את הגמישות המחשבתית ממש מהר, כדי להצליח לעמוד בקצב של ההחלטות.
בואי רגע, לא נחמיל עצמנו יותר מדי, לפעמים זה בלת ברירה, אין לך ברירה, אתה היחידי. הרבה פעמים זה גם אנשים שסחבו על עצמם את הקהילות, לא כי הם, זה היה התפקיד שלהם, פשוט לא היה מישהו אחר, כי מנהלי הקהילות היו גם כאלה שאינם מכל מיני סיבות, ומי שלקח את האחריות כן, אז בדיוק כמו שאת אומרת, יצירה של תחושת של מסוגלות ולקיחת אחריות ברמות בלתי נתפסות, מתוך החלטה, מתוך הלט ברירה, אין ברירה, מתוך תחושת המחויבות, מכל מיני סיבות, אבל בעוצמות אדירות.
אני חושבת שזה גם חלק מהיכולת של איזה סיפור או נרטיב מיטיב, אנחנו מדברים הרבה על המקום הזה, אנחנו רוצים להתמודד עם האירוע, כלומר, האם אנחנו מסתכלים על אך ורק על הקושי ועל הטראומה ועל ה... מי לא תפקד, מי הקשה, מי הוציא אותנו מביסות, או שאנחנו מסתכלים שנייה על האנשים שהתייצבו ועשו כמיטב יכולתם, ועבדו עם מסוגלות, ועבדנו ביחד, ויצרנו חוסן משותף, ויצרנו צמיחה משותפת, ומצאנו עם כל הקושי, ועם כל הקושי של הסיטואציה, את המערכת, המאוד גמישה, כי בטח משתנה כל הזמן בקצב ההחלטות גם שנוחתות עלינו, שצריך לעשות אדפטציה כל הזמן בתוך הקהילה הזאת, בתוך הקהילות האלה, את היכולת עדיין לתפקד ולתת את המענים ההכרחים לקהילה. ואני חושבת שאם באיזשהו מקום, כאילו זה הנרטיב שנדע גם לספר לעצמנו כקהילה בתוך הסיפור הזה, עם כל הקושי, כן, אנחנו כל מדברים על הדיאלקטיקה, על הגם וגם הזה בתוך הסיטואציה. שאנחנו לא שוכחים או שמים בצד את הטראומה, את הקושי, את החורבן שחווינו, אבל לצידו יש גם כל מיני תהליכים שאפשר להעיר עליהם, כאילו לשים עליהם ספוט שנייה ולחקור אותם ממקום מוקיר, איך עשינו, מה עבד, אוקיי, האם אפשר לקחת את זה לעוד מקומות, את הכלים החדשים שרכשנו, את הצורה שהתנהלנו, האם היא צורה שאנחנו יכולים להמשיך להתנהל בה?
לגמרי, כאילו, אני מניח שאיפשהו דברי הימים האלה נכתבים והופכים לאיזשהו נלמדים ונכתבים ונלמדים, ומתקיים איזשהו, נקיים אולי הפקת לקחים, וחלילה שלא ישמש אותנו לאיזשהו, לאירוע כזה בעתיד, כן? אבל ברור שהתנהלנו בשבועות הראשונים עד היום, בלי שום חוברת הדרכה, כן? ובלי שום גורם שמנחה, ואף יועץ ארגוני לא יודע איך מתנהלים בצורה כזאת, אבל בשבועות הראשונים באי ודאות, אבל אם באמת עם המון המון אנרגיות ואנדרנלין של עשייה, ואחר כך, רק אחר כך מתחיל תחושת הכעסים והאשמות לחפש אחד את השני, מי לא עושה, מי כן עושה, מי היה, מי לא היה, מי נלחם ומי לא נלחם. להילחם לא רק מול המחבלים, אלא מול הסיטואציה. זה הופיע, אני חושב, זה התחיל להופיע אחרי חודש, חודש וחצי. אבל זה משהו שאנחנו מכירים אותו גם על השגרה, נכון? אבל זה...
אבל העוצמות אחרות.
בתוך האי-וודאות הזאת, זה מקבל מקומות לפעמים הרסניים. צריך לדעת איך לנטרל את זה ולהמשיך להיות עסוק בעשייה, שכמו שאמרתי, היא גם פנימית בתוך הקהילה, ביום-יום, בין החדרים למלון, בין הדברים היומיומיים, התפעול היומיומי, שהוא במקום שהוא יהיה בקיבוץ, בבית, להתעסק עם החינוך ועם הגנן ועם השעות פתיחה של הכל בו והמרפאה, אז פה אתה מתעסק בדברים אחרים, אבל זאת השגרה יומיומית. אבל עם כל ההנחתות האלה שנופלות עליך מגבוה, מעבר ליישוב הזמני, מתי אפשר לחזור, אי אפשר לחזור, חלילה עוד כל מיני הודעות מרות שמסתובבות ונוחתות עלינו כל הזמן, היעדר גוף שלטוני שאתה יכול יציב, שאתה יכול לסמוך עליו, המערכות האלה שכל הזמן אנחנו לא יודעים, אתה קם בבוקר ואתה לא יודע אם כשתקום, שתלך לישון בלילה, תדע אם אתה יכול להישאר במלון, לא יכול להישאר במלון, הבית ספר נפתח מחר, הגנים נפתחים מחר, המון 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 אי ודאויות, שהם תוצאה של הנחתות חיצוניות.
ואיזה בעצם מנגנונים התחלתם לבנות חדשים בתוך הקהילה כדי להתמודד עם כל האי הוודאות הזאת?
בשלבים המיידיים, באמת לייצר את המערכות המוכרות, כמו של איזושהי מסגרות חינוכיות, גם לילדים, אבל גם כדי לאפשר להורים להיות עסוקים קצת בעצמם. ואם היום, זה שפתחנו היום גן, זה לא אומר שמחר הוא ייפתח, זה לא ברור בכלל. אבל שמנו על זה מאוד את המשקל. ולנסות לזהות כל מיני מנגנונים או מערכות קהילתיות שפעלו גם לפני זה, אולי הן יכולות לחזור ולפעול כמו מישהו שיעסוק בתקסים ובחלילה בחגים, כן? כי עוד לא היה מוקדם מדי לדבר על חג, אבל בכל זאת צריך לציין, אני מזכיר שמהר מאוד הגיע חנוכה, נכון, היה משהו לפני, לא, היה חנוכה, ואחר כך, הנה, עוד מעט כבר פסח, וצריך לעסוק בדברים האלה, כי זה גם, זה השגרות שלנו לציין את התרבות המקומית, גם אם לא חג, בצורה של חג, אבל, אז כן, אז ועדת תרבות יכולה לתפקד, לא יכולה לתפקד, ועדת צוות של צעירים, כי המון צעירים נמצאים איתך פתאום במלון, ויש להם צרכים אחרים, ורצונות אחרים, וגם יש להם הרבה דברים שהם יכולים לתרום לקהילה, אבל צריך לזהות את היכולות המשותפות, ולתת להם את המקום. וכל סיפור העבודה ושכר, והנהלת חשבונות מתפקדת או לא מתפקדת, כי צריך לקבל החלטות עם נתונים ניהוליים. וצריך להתחיל לחפש את הדברים האלה ולאתגר אותם ולגרום להם, לתת להם את התנאים לחזור ולתפקד, גם כשהתנאים הפיזיים לא קיימים והתנאים הרגשיים לא מאפשרים. מאוד מורכב.
כשניסינו לחשוב ככה מה יהיה נושא השיחה, גילוי נאות, אני עובדת עם אסף גם בארגון ישראל, ו... אגב, גם זה מיתרונות המציאות המשותפת, הבניית שותפויות חדשה של אנשים שעובדים איתך, ואתה הזכרת את זה קצת בהקשר של הפנים קהילתי, אבל זה גם יכול להיות קצת מחוץ לקהילה. אז כתבת לי על המציאות המשותפת, כשהסברתי קצת מה זה, שזה אחלה נושא, זה חלק מתחושת ההשתייכות וההזדהות שלי שמנהל, שעושה אותי מנהל טוב יותר. ואני חושבת שבמהלך הפרק ממש הראית את זה בצורה נורא יפה, כי קודם כל המקום שבו אתם יוצאים מאותה נקודת הנחה, מאותה שפה. ואני חושבת שגם הראית כאן גם את הקושי של זה, כאילו איך אני עכשיו מחלקת זמני גם בבית, איך אני עושה את הנסיעות האלה, איך אני מאמינה, לא הזכרת את זה, אבל דואג לילדים שגם הם חוו ואיבדו חברים וקרובים להם בתוך המציאות הזאת, אבל מצד שני גם מצליח להיות בתוך מערכת ולבצע את התפקיד שלי, ואפילו תופס את עצמי בצורה של מנהל טוב יותר. ואני חושבת שזאת הצמיחה והצמיחה מקצועית מתוך המציאות המשותפת הזאת.
יופי, אז איך אומרים? שאלה מצוינת.
לא שאלתי, אמרתי, אבל אתה יכול להתייחס לזה
שאלה. אבל טוב שקיוויתי שתגידי לי, כי רציתי לדבר על זה. רציתי להסביר למה התכוונתי. וזו תובנה שצמחה אצלי גם כן לאורך השנים, במקביל להתפתחות המקצועית שלי, כמנהל קהילה, כי כמו שאמרתי, אני כבר עושה את התפקיד הזה כבר 20 שנה, ואם ספרתי נכון, אז סדר גודל של 9 או 10 קיבוצים / קהילות שיצא לי לעבוד בהם. ולא עם כולם הרגשתי בבית, ולא אצל כולם, הרגשתי בבית, ולא עם כולם הזדהיתי באותה רמה, וגם אם, כן, אז זה לא קרה כל כך מהר כמו שזה קרה לי דווקא בקהילה הקטנה הזאת של כיסופים, עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר. עבדתי, כמו שאמרתי, עבדתי במלא קהילות, ובחלקם היה לי יותר נוח, והרגשתי יותר משמעותי או פחות משמעותי, ואהבתי את האנשים שאני עובד איתם, או לא הסתדרתי עם אנשים שאוהב איתם, אני אוהב שאני עובד איתם. אבל דווקא בכיסופים צמחה אצלי התובנה הזאת, שבאמת זה גם בגרות ובשלות שלך בתפקיד, אבל יחסית מהר יצרתי לעצמי שם את ה... התבססתי כמנהל, כבעל, כדמות סמכותית, והצלחתי לייצר שם שיחות מאוד מאוד עמוקות, גם עם בעלי תפקידים, גם עם חברים, אולי בגלל שזה קהילה קטנה, אולי בגלל צריך גם לזה להגיד, התדמית הנמוכה, שהם סבלו ממנה, ואני מקווה שהיום כבר פחות, גם פחות סובלים וגם פחות נמוך. אבל יחסית מהר הרגשתי שם שאני נמצא במקום טוב, ושאני מחובר לקהילה ושאני מזדהה איתה. או בגלל שאני מזדהה איתה ומרגיש מחובר, אז, או מזדהה איתה, אז אני מרגיש מחובר, ואני הרבה יותר משמעותי, וכשאני יושב בשיחת עבודה, ואני לא מדבר רק על פותח את האקסל ועובר על האקסל, אלא אני גם במה שמעבר למספרים, וכשיושב מולי בעל תפקיד, אז זה לא רק הוא בתפקיד, אלא זה גם מה, מה שהוא אחרי שהוא עושה את התפקיד. ואני זוכר כשהגעתי לרעיון, לא לרעיון עבודה, לשיחת קיבוץ, לאספת קיבוץ בכיסופים, לפני שנבחרתי, לפני שהם הצביעו, אז מישהי שמה קמה ושאלה, איך אתה תהיה, אתה הרי לא גר פה בקהילה, ואני חושב שהייתי המנהל קהילה הראשון החיצוני, כמעט הראשון החיצוני, נורא חשוב לנו שאתה תהיה איתנו בחגים, ושתראה אותנו גם באירועים הקהילתיים וזה. אז אמרתי, תשמעו, אני גר בקהילה אחרת, יש לי משפחה בקהילה אותי, המשפחה שלי והאירועים שלי, אני חוגג שם איתם. אבל אני, איפה שאני יכול, אני כן אהיה. ולאט לאט, אני זוכר את עצמי, נמצא באירוע קהילתי אצלי בקיבוץ שלי, אבל חושב על מה קורה בכיסופים, ואז באירוע אחרי זה כבר חתכתי לכיסופים. עכשיו, זה לא שחיפשתי לאן לעבור, אבל זה באמת, התחושה אותי ההבנה הזאת שכשאתה בא ביום ראשון בבוקר, אחרי שהיית באיזשהו אירוע קהילתי בשבת בצהריים, אתה רואה את הקהילה בזווית אחרת, והם רואים אותך גם, מאפשרים לך לראות בזווית הזאת, ווואלה, זה אפשר לי לעשות דברים, אני לא רוצה להגיד לשלוט יותר נכון, אבל זה אפשר לי לקחת את התהליכים שהייתי מעורב בהם, או אפילו יזמתי, בצורה יותר בטוחה, יותר נכונה, ויותר משמעותית.
זה בנה אמון. ואני חושבת שמה שאתה מתאר כאן, זה כאילו בעצם המציאות המשתפת הזאת לטוב ולרע. כאילו...
אבל נכון, שהתכתבנו בבוקר ושאמרת לי, נדבר על מציאות משותפת, שאלתי אותך, דייקי אותי, ובמשפט אחד, דבר, כאילו, היה לי ברור על מה, כאילו, בשנייה.
ועדיין שאלת אותי הרבה שאלות בפודקאסט.
שזה התכנסנו.
כן, סתם, אני צוחקת.
אבל הבנו על מה אנחנו מדברים, והחזקנו את הידית ביחד.
לגמרי, לגמרי. שזה המציאות המשותפת שלנו.
נכון.
אסף, מה אני אגיד? אנחנו ממש לקראת
מה,
סיום.
מה, כבר זה?
כן, כן.
יש לנו דמון על מה לדבר.
נכון. אז אני אתן לך את הבמה לככה טיפ או שניים שהיית רוצה להגיד למנהלי קהילה, או לאנשים שעובדים עם קהילות, שחווים את המציאות הזאת איתם.
אל תפחדו מהקהילה שלכם, למרות שהרבה פעמים יש ביקורת ולא נעים, ואנשים בקהילה מרגישים בעלות עליך כי הם משלמים לך את המשכורת, אל תפחדו. תראו להם שאתם לא מפחדים, תהיו שם גם ב... כשאתם מסתובבים ברגל בין, בין הבתים או על הדשאים, תראו להם שאתם מסתובבים ואתם רואים אותם גם בבית, לא רק כבעלי תפקיד ולא רק כחברי קיבוץ, כי אנחנו חיים במציאות המשותפת הזאת, אנחנו שותפים.
הטיפ הזה קצת מזכיר לי את החוויה של בטיפול, אוקיי? אז הרבה פעמים, סם, אתה אמרת את זה בצורה אולי גברית של מנהל קהילה, אל תפחדו, אבל הרבה פעמים בטיפול, כשמטופל, או גם בתהליך קהילתי שהוא מכוון לצורך העניין פסיכוסוציאלי, אז המטופל אומר לך משהו, ואם הוא ירגיש שאתה נבהל או מפחד, אז זהו, כאילו הוא ירגיש שהוא לא בסדר. ואני חושבת שהקולות האלה שעולים בקהילה, כשמראים ש... אני לא יודעת אם פחד, אבל שלא נבהלים מהם, ועדיין קמים בבוקר עדיין לאותו תפקיד, ועדיין נמצאים שם, ולא בורחים כי יש חוסר ויסות כזה או אחר, או אשמות כאלה ואחרות, זה בונה עוד יותר את האמון, והקהילה גם יש איזושהי העברה כזאת, היא מפחדת לא להיבהל מעצמה.
נו, זה בדיוק, אז רגע אחרי שאמרתי לך, אל תפחדו, אז אמרתי לעצמי, וואלה, היית יכול להגיד את זה הפוך, תאהבו את הקהילה שלכם, היא תאהב אתכם בחזרה.
זה ממש התהליכים המקבילים.
בדיוק.
אז המון המון תודה, אסף.
חבודו לי, תודה לך.
ואנחנו בטח ניפגש.
ברור. המון תודה.